טורצה, צהריים טובים וברוכים הבאים. זה מחמם את הלב לראות את הקהל, גם כל אחד ואחד בפני עצמו, גם כמובן את המקבץ של כלל הבוגרים. הנושא שבחרתי, או שיותר נכון שבחרו בשבילי, זה מבנה הסליחות, מה שמתאים לכיפורים. אני מניח, באיזשהו כל אפילו מקווה שהדברים מוכרים, או חלקם מוכרים, מכיוון שפה הולך לא לחדש חידושים, אלא בראש ובראשונה לעורר אותנו מחדש לדברים שאנחנו עושים יום-יום, ועם תזה פרספקטיבה חדשה, גם זה בסדר, אבל הרעיון המרכזי זה באמת לעורר, לראות אותנו בתפילות, א', וגם כאן יש מגמה כפולה, אחד, הסליחות עצמן, ב', יש לי גם השלכות יום הכיפורים, ולדבר זה בין הדבר לקראת הסוף. טוב, בגדול, הסליחות מתחלקות לשלושה חלקים. מה באמת ארבעה, אבל שלושה שכרגע מעניינים אותי. אבל לפני שנראה את המבנה, חשוב ביותר לומר משהו על מגמתן. הסליחות, כמה שנשמע טריוויאלי, לא תמיד שמים לב לזה, כשמן כן הן. מטרתן לעורר סליחה. למה אני מתכוון? אני מתכוון שמטרתן המרכזית איננו מהלך של תשובה. הסליחות לא, אינן תפילות שבאות לעודד אותנו לחזור בתשובה, לאפשר לנו לחזור בתשובה, אלא להשיג סליחה. דקה אחת נזכר בנוסח של 18. יש לנו שתי ברכות שונות. שווה נבין את תורתך וקווה מקים עבודותך והחזירנו בתשובה שתמה לפניך, ברוך אתה השם מוצא בתשובה, סלבינו כי חתן וכן מקים פשענו, כי מוכר מסולח אתה. אלו שתי מגמות שונות. מגמה אחת היא תשובה, האדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לתקן דרכיו, הוא רוצה לחזור לאמת הפנימית שלו, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, דהיינו, הוא בעצם פותח במהלך של תיקון, תיקון, חזרה, שיקום, בין הוא חוזר לעצמו, ושבת עד השם, ושבות אל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך, הוא יכול לחזור לקדוש ברוך הוא יכול לחזור לעצמו, הוא יכול על ידי זה שחוזר לעצמו לחזור לקדוש ברוך הוא, מגמתו בעצם תיקון. עכשיו, זה מנותק מהסליחה ומחילה. אדם יכול לשקם את דרכיו מבלי שיזכה לסליחה ומחילה. סליחה ומחילה מתייחסות לעונש ולמחיר של העבירות. ובמידה ואדם, למשל, עבירה שאין עליה כפרה, למשל, הגמרא ביום אומרת, ארבעה חילוקי כפרה, עבירה של חילול השם, אז הוא מתכפר רק במיתתו. זה גם כפרה, תשובה, הוא יכול לחזור מיידית. העובדה שלא יתכפר, זה רק אומר המחיר. זה אומר מה הוא יצטרך לשלם, התעריף אם יכול שהוא ישלם. אבל להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקדש את השם, לתקן את דרכיו, זה מנותק לחלוטין מעובדת הסליחה או הכפרה. יש תשובה ידועה באור זרוע בתחילת הספר, האם מותר להיות שליח ציבור אדם שרצח את הנפש וחזר בתשובה. והוא מבהיר שמה שברגע שאדם חוזר בתשובה הוא צדיק גמור. אם יש את עצמי, הוא צדיק, הוא רשע, הוא אדם טוב, אדם לא טוב, אם הוא חזר בתשובה הוא צדיק גמור. זה לא אומר שיתכפר לו. הוא צדיק גמור שלא זכה לכפרה. עכשיו, יכול להיות גם ההפך כמובן. יכול להיות אדם שקיבל כפרה והוא לא שב בתשובה. ניקח את הדוגמה המובהקת, שיטת רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, שיום הכיפורים מכפר גם על אדם שלא עשה תשובה. למה? כי היום מכפר, כל מיני הסברים קיימים, למה רבי חושב שניתן להתכפר בלי תשובה. אבל עובדה הפשוטה היא שכפרה, אפשר לזכור בכפרה גם בלי תשובה. ולמה? כי התשובה, כשאמרתי קודם, זה שיקום מערכת היחסים, זה תיקון הדרכים. זה לא הכפרה. אז כשם שאפשר לחזור בתשובה ולא להתכפר, אפשר להתכפר ולא לחזור בתשובה. אז סובייד שכאהב לצטט בהקשר הזה, יש כל מיני כפרות שוודאי שלא הן מנותקות מתשובה באופן עקרוני. כמו שהסיר המשתלח. הכהן הגדול מקריב את הסיר המשתלח, הוא כהן הגדול מייצג אותי להקריב את הקורבן, הוא לא יכול, הוא אומר וידוי בשבילי. הוא לא יכול לחזור בתשובה בשבילי, והוידוי שם הוא פעולה מחפרת. זה איננו חזר בתשובה, חזר בתשובה, רק רובן חוזר בתשובה בשביל רובן. כהן הגדול לא חוזר בתשובה בשביל רובן שמעון לוי. אז השעיר מחפר, וכשאנחנו יום הכיפורים, זה לא יום התשובה, זה יום הכיפורים. אז השעיר משתלח בא לחפר. וכן מדובר בעצם בשני מלאכים שונים. ולכן 18, כל מלאך זכה בברכה בפני עצמו. יש חשיבות לתשובה, יש חשיבות לכפרה. אז ברכה אחת, השווה מבינו תורתך, ברכה אחרת, צלח מבינו כי חטאנו. ואז כשניגש לסליחות, אני צריך לשאול את עצמי, מה מגמת הסליחות? והתשובה היא חד משמעי, מגמת הסליחות היא סליחה וכפרה. כמובן, הדרך הטובה ביותר להשיג סליחה להשיג כפרה ומכילה, זה ידי תשובה. אין דרך טובה יותר מאשר שהקדוש ברוך יוותר על האנישה, מאשר להתקרב אליו, מאשר לעשות תשובה. אין דרך טובה יותר, זאת לא הדרך היחידה. ואם נשאל מה בעצם המגמה, כמו המגמה היא מגמת סליחה. עכשיו, זה הסיבה שהטור מנמק את המנהג האשכנזי, להתחיל בסליחות בצמוד לראש השנה. הרעיון אחרי זה הוא בעצם פשוט. יש יום הדין, לקראת הדין אתה רוצה בעצם לדפוק אשרי שמיים שתזכה בדין. המגמה היא כאמור לא, זה לא כאילו של יום של תשובה. זה בעצם הוא יום של דין, אתה רוצה לצאת בזכאי בדין ותוציא חאור משפטנו, אתה רוצה לזכות בדין, אז אתה מתחנן, בוחמת, ותכף נסביר את המבנה, אבל בעצם המגמה שמה היא לקראת הדין, לצאת זכאי בדין, ולכן כשהדין מתקרב, אתה פותח במהלך של סליחות. ברמב״ם שמדבר על סליחות רק בסרט ימי תשובה, זה מסיט קצת את המוקד. הרמב״ם מחכה לימים שמסוגלים לתשובה, הדין כבר... אם אתה חרד מהדין, יש המון היגיון במה שהטור אומר, שבו תתחיל כמה ימים לפני יום הדין. אם אתה רואה את הסליחות כמבטאות תשובה, כמו שנדמה לי ברמב״ם זה בולט, אז אתה אומר בעשרת ימי תשובה. דהיינו, אם נרצה, וחצי משפט עכשיו, קצת יותר זה בהמשך מן הדבר, יש בגמרא שני מקורות עשרת ימי תשובה. מקור אחד, תשוע השם ממצאו, קרו ביתו קרוב. זה בעצם עוד של תשובה. ושב עד השם אלוקיך, שוב הישראל השם אלוקיך. אתה קרוב אליו. יש בגמרא פסוק שני. והיא לעשרת ימים וגוף השם את בית נבל. דהיינו, עשרה ימים משים את הדין. הדין מעוקב ביצוע במשך עשרה ימים. המקור הזה לא מתייחס לקרבה או לתשובה. הוא מתייחס למגמת הדין. נבל נגזר דינו, חיכו עשרה ימים. במשך עשרה ימים נבקש סליחה ומחירה וכפרה. עכשיו, אומר פה משפט אחד במאמר מוסגר, ואז נעבור לבני עצמו. אחת הבעיות שמדי שנה בשנה שומעים עליו, קשה לאנשים להתחבר לסליחות אשכנזיות, בין היתר, בגלל הדגש הרב שם על המצוקות ההיסטוריות, והדגש הרב שם באמת על הרדיפות של הגויים. לא, זה הנושא שלי כרגע, ולכן לא ארחיב בחשיבות שאדם יודע להתפלל מתוך מודעות היסטורית וכדומה. אני כן אומר שצריך גם להבין את זה מתוך מה שאמרתי כרגע. ההקשר זה לא תשובה. לו ההקשר היה תשובה, אז חשוב אך ורק דבר אחד. התשובה שאני עושה כרגע בתו שניים וו. זאת התשובה שחשובה, והתפילה אמורה להביא אותי לידי תשובה כזאת. אם כי גם בתשובה יש מושג שהתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. אבל בסיסית, התשובה המרכזית היא כאן ועכשיו. תפילות, שמכון כפי תשובה, אנחנו צריכים להכות על חד על חטאינו בראש ובראשונה. תפילות, שמכון כפי סליחה וכפרה, אני מגייס את כל מה שכמש הדורות. למה אם הוא מצרים לאמור, בארץ הולך אותם בערים, זכור אברהם, יצחק וליעקב, ובסורת ארוכה מינים משה רבינו ועד ימינו, שכשאדם מבקש סליחה, הוא מבקש את זכות אבות. והוא מבקש על הסבב המחיר ששמו לאורך הדורות. אז היות שהתפילה היא לא מכוונת תשובה, היא מכוונת סליחה, יש בית היגיון לדבר גם על הצרות שיהיו בעבר, כי גם הצרות האלו נכנסות לחשבון שהסליחה והכפרה והמחילה. טוב, זה כמו רק במאמר מוסגר, שנבוא באמת לראות את מבנה הסליחות. סליחות, כפי שאמרתי בהתחלה, הסליחות בעצם ירשות המבנה משולש. כאשר אני מוציא מכל זה את הפיוטים שאני כרגע לא אתייחס אליהם. בעצם יש לנו את י"ג מידות, יש לנו את הוידוי, ויש לנו את הקטעים שבסוף. וכמובן יש את הפיוטים שבתווך. עכשיו, נתחיל מהמרכיב הראשון, זה מוסס לגמרי מפורסם במסכת ראש השנה, ויעבור השם פניו העיקר רבי יוחנן, אם מלא מכך כתוב ואפשר לאומרו, מלמד שטבע קדוש קושייך ציבור ועל משה סדר תפילה, אמר לו כזמן שישראל חוטין, יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחה להם, השם, השם, אני קודם שחטא אדם, אני שאחר שחטא האדם ויעשה תשובה, כן, רחום וחנון, מביאו דברית כרותה לדגיל מידות, שאינן חזות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. אמר ביוחנן, גדולה תשובה, שמקרת גזר דינו של אדם, שנאמר, השמן אבם הזה, בזנב אכבה, בעיניו אשר, פלא בעיניו, בזנב ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. אז יש לנו כמה מאמרות. א', שהקדוש הוא לימד את משה רבינו את סדר הסליחות, ב', השם השם, קודם שיחטא, אחרי שיחטא, ג', הברית, וד', שתשובה מקרת גזר דינו של אדם. שנתחיל בנקודה הזאת, בעצם מאלף אלול יוצאים שני קווים, בעצם יוצאים שני קווים, שני צירים, שני צירי התקדמות מתחילים באלף אלול. ציר אחד לקראת אלף תשרי, 30 יום שבו מתכוננים ליום מלכות השם, ליום הדין, הסמל מוחשי לכך זה בעצם תקיעת השופר, ההכנה לקראת הדין, שבו בעצם האדם מתכונן לקראת יום הדין הקרב ובא. ציר שני יוצא, זה בעצם הציר שמאלף אלול עד יוד תשרי. אותו ציר שבעים יום, שמשה עלה להר וכו'. אם אני כבר אקדים את המאוחר, אפשר לומר שמגיעים יום הכיפורים דרך שני הצירים. ציר אחד מאלף אלול עד יוד תשרי כמובן, והציר השני זה בעצם מאלף אלול עד אלף תשרי, ואחרי זה מאלף תשרי, עשרת ימי תשובה, זה בעצם 30 פלוס 10. מגיעים 30 פלוס 10, ומגיעים במסלול ישיר של 40. עכשיו, המסלול הזה של 40 יום, מה בעצם עומד במוקדו? במוקדו עומד שיקום מערכת היחסים אחרי החטא. פעם ראשונה אחרי שיצאו ממצרים, היה משבר חמור, משבר של חטא, חזרנו בגמרא בגיטין, עלובה קלה שזינתה מתוך חופתה, שתוך כמה דקות, תוך כמה שעות, תוך כמה ימים, עם ישראל חטא בחטא העגל, כמו אדם הראשון שפי חזל, תוך כמה שעות חטא בחטא אדם הראשון, ואז השאלה שבעצם נעשות בחלל, היא לא, בהתחלה השאלה היא, אם הקדוש ברוך הוא ימחל להם. ואז משה רבינו עולה והוא משיג, שהוא משיג גם מחילה וסליחה באמצעים שמהם תשובה. דהיינו הוא מדבר על חילול השם, הוא מדבר על ברית אבות, הוא מגייס מרכיבים שאינם קשורים כלל ועיקר לתשובה. הוא לא בא לקדוש ברוך הוא אומר, הם חזרו בתשובה, הוא לא בא ואומר, הם למדו מהטעויות, הם שבורים מהכישלון, הוא בא ואומר, למה אם הוא מצרים ברע, הוא צריך להנהוג אותם בערים, הוא בא ואומר, זכר ומצרח ליעקב, דהיינו, מה שמעתי קודם, הוא משיג כפרה ללא תשובה. אבל התוצאה עם חזל, זה שאמצעים בכעס, אז אין עונש, וגם אין קרבה. מערכת היחסים היא הרוסה, היא פגומה, בעצם יש משבר למות המחילה. ואז המשימה הגדולה של 40 היום של חודש אלול ותחילת תשרי, זה לבוא ולשקם מערכת היחסים. והשאלה הגדולה, האם זה אפשרי או איננו אפשרי? האם ניתן לבוא ולחזור לנקודת המוצא, או שתמיד יהיו משקעים, תמיד יהיה כעס, דיינו אולי נשתמש במטאפורה של בעל ואישה, והמשנה אומרת בסוף תענית, ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, ביום חתונתו זה מעמד הר סיני, האם יוכלו כמו זוג צעיר להיכנס לתוך הדירה החדשה מתוך אהבה ואחווה ושלום ורעות, או שהחתול שעבר ביניהם, דהיינו הזנות של החטא, תמיד יהיה ברקע. והתשובה לכך ניתנה ביום הכיפורים. וכך אני אקח את הרמב"ן לשנייה אחת, רמב"ן בתחילת פרשת ויקל, שאבא רן קרא משכבו היה אוהב לצטט את זה בפרשת ויקל בשיחותיו. הרמב"ן שואל את השאלה שמפרשים רבים התחבטו בה, למה לחזור 200 ומשהו פסוקים ו... לייסר ידי בר מצווה למשך הדורות, היה אפשר לכתוב, ויעש משה ככל אשר ציווה אותו השם. ובזה, ורק את פקודה היה מצטמצם לשתי פסוקים. למה בכל זאת כותבים את כל התיאור מחדש? אומר הרמב"ן, בכדי לשדר מסר שחזרו לאהבת כלותם כבראשונה, שחזרו לאותה נקודה שבה היו קודם לכן. בלי הקודים, ויעש משה ככל אשר ציווה אותו השם, או ויעש את המשכן כאשר ציווה אותו השם, היינו חושבים שבסדר, מה אפשר לעשות, עשו את זה. כמו שאבא היה אומר, זה כמו זוג שכבר שכר דירה, חתם חוזר, לקח משכנתה, אז מה הוא יעשה, יבטל משכנתה? עכשיו לא יבטל את המשכנתה, זה יקר מדי, זה מסובך מדי, אז הוא יחיה שם שכל קיר וכל רהיט בבית ישדר לו את הכישלון ואת האכזבה ואת מה שיכול היה להיות ולא יהיה. זה בעצם החשש הגדול. ואז מהרמב"ן, כאשר כותבים את הכל, זאת שעושים את זה באותו העננות, באותו חשק, באותו התלהבות, שחוזרים כאילו לא קרה כלום, באמת חזרו לאהבת כלותם. אגב, במאמר מוסגר, יש מערך מאוד דומה בשיר השירים. מי שיקרא את שיר השירים פרק ד', שבעצם שם כל המתח לקראת הקליימקס, שיבוא דודי לגנו ויוכל פרי מגדיו, ואז יש את השבר של פשט יקוטתי הכרח אל בשנה, ואז יש פסוקים רבים בפרקים ו'-ז' שחוזרים כמעט מילה במילה על הפסוקים של פרק ד'. ולמה? מאותו סיבה בדיוק. בשביל להראות ולמרות שהיא לא התעוררה ולא פתחה את הדלת, כשהם כן ייפגשו אחרי זה בפרק ו' ז', שזה אותו נקודה בדיוק, שהכעס עבר, הוא מחל לה, ולכן אפשר להגיד פעם שנייה עוד פעם, שריך כדר העזים שעלו מן הגלעד וכו', שעלו מהחצה וכדומה, וחזו אותו נקודה בדיוק. וזה הרעיון שבא כפקודה. עכשיו, איפה זה נמצא, איפה לב העניין, איפה זה התרחש? בי"ג מידות, או מה שכבר אומרת שם, מה שקראתי קודם, השם השם, אני כל מי שחטא אדם, אני לאחר שחטא אדם. מה הרעיון של השם השם? ניקח את הכוזרי. הכוזרי מסביר שבניגוד לכל שאר שמות שמיים, שהם ברמה זו אחרת תוארים, גדול, גיבור, חנון, רחום וכן הלאה, שם י"ק ו"ק, לפי הכוזרי, הוא בניגוד לרמב״ם, זה שם במחאות פרטי. זה לא תואר, זה לא ניסיון לתאר את גדות הבורא, אלא זה יכולת לדבר איתו, וזה כאילו בשם שם פרטי, השם, בסיס שם ראשון. דהיינו, כל מה שעובד הלוי מטפח, הרי בגלוך כל הכוזרי, שעבודת השם המרכזית, זו לא ההכרה בגדות הבורא או ההתרשמות מפעלותיו, אלא זה הקרבה, מערכות היחסים, לא הידיעה, אלא בעצם מערכת היחסים, החווייתיות, יכולת לנהל מערכת יחסים אישית. ואז הוא טוען ששם י' כ' ו' כ' הוא הביטוי לזה. אני נזכר תמיד בכל משפחה שלי שהלך לפי משפט לתביעות קטנות כנגד איזשהו בעל מלאכה שעבד אצלו. אז כל עוד הם עבדו ביחד ולפני שהם הסתכסכו, אז הכל היה דוד, שלמה, חיים, את הכל בסיס של פרטי. ברגע שזה הגיע במשפט, אז פתאום הלכת נורא פורמלי. אדון כהן, פרופסור לוי, דוקטור ישראל וכן הלאה. והמעבר הזה מהשם פרטי לצורה פורמליים סימן את הניקוב ואת הריחוק. וזה מה שאני אומרת פה לגבי השם השם. לפני החטא, ביום חתונתו, זה מעמד הר סיני, אז בוודאי שעם ישראל הקדוש ברוך הוא היו הבסיס שם פרטי. אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא מחל להם. בשעתה, האם היא הופך להיות עכשיו אלוקים? האם היא הופך להיות תואר פורמלי? האם יהיה ריחוק? או שיכלו עוד הפעם נבוא לקדוש ברוך הוא מתוך קרבה להשתמש בשם הפרטי. וזה מה שהיא אומרת, השם, השם, אתה יכול לקרוא לי השם על בסיס חברי סחבגי לפני החטא וגם אחרי החטא. השם השם, אני השם קודם החטא ואחרי החטא. ולכן אומר שרבנו תם באותו תוספות בראש השנה, שכשסופרים את גיל המידות, סופרים את השם השם כחלק מהמידות. כי מה נחפר שמה? עצם המערכת היחסים. עצם עובדה שאני יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא השם השם, שכל לפנות אליו בצורה נינוחה וחופשית, זה גוף המחפר. מה מחפר? העובדה שהוא קרוב. ובעצם זה סוג של תשובה מאהבה. כי זה מה שחיפשו אז. חיפשו לא כעס, אלא רצון. וחיפשו אז לא רק להגיד כן, רחום וחנון. חיפשו בראש משנה להגיד השם, השם, כאילו שהקדוש ברוך הוא מתאר עם האדם, עם עם ישראל ביחד במדבר, שהוא חוזר לאהבת נעוריהם ולקלות הראשונים, וממילא זה בעצם המחפר. עכשיו, זה משמעות של השם, השם. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בסליחות. באים ואומרים, אנחנו אומנם חטאנו, אבל רוצים לשוב אליך. וכאן משפט אחד, התשובה מאהבה לעומת תשובה מהירה. חזר בגמר ביומה כבר מדברים, יש תשובה מאהבה ויש תשובה מהירה. מה, עכשיו, יירה זה לא דווקא פחד. זה גם יכול להיות יירת הרוממות, אבל מה הבדל מרכזי? הבדל מרכזי הוא, אם נרצה, אולי בשני גם מושגים של תשובה. תשובה בתנך לרוב מסמל לא שאדם שב אל הפנימי שלו, אל האמת. שהוא שב לקדוש ברוך הוא. אמנם יש פסוקים ככה וככה, אבל למשל כמה פשוט שבוע שהיה, ושבת והשבות אל לבביך. אבל בסיסי, רוב הפעמים, זה שוב הישראל עד השם אלוקיך. או שובו אליי ושוב עליכם. השיבנו השם אליך וכולי. וחלק מה אומרת, גדולה תשובה שמגעת לכיסא הכבוד. אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, לא דווקא לאמת הפנימית שלך. אתה מתקרב לקודש ברוך הוא. ולכן זה מגיע לכיסא הכבוד. זה בעצם של תשובה מאהבה. תשובה מהירה זה ביותר באמת לתקן את הדרכים שלך. תשובה סטייל הרמב״ם שמדבר באמת על כך שאדם שב מחטאיו. כששוב החוטא מחטאו, את התשובה היא לא עולה קדוש ברוך הוא, לפחות בששת הפרקים הראשונים שיכולה תשובה, אלא את החוטא שב מן החטא. אז זה כבר תשובה מהירה. אבל תשובה מאהבה היא תשובה לקדוש ברוך הוא. וזה מה שקורה בתחילת הסליחות. בעצם אחרי המבואות של אשרי, שזה בעצם איזה פתיח, בעצם מתחילים בסדרה שגיעים מידות. עכשיו יש פיוטים, בפיוטים יש מטרה. אבל המטרה המרכזית, מתחות השדרה, זה יוגים מידות. ובוודאי שאדם שהוא מפגר אחרי הציבור, עדיף שידלג על הפיוט או על חלקי פיוט בשביל לומר יודגים לדוד יחד עם הציבור, ולא להפך, מה עדיף לעצור פיוט באמצע ולהצטרף לכן מלך ויודגים מידות מאשר לגמות הפיוט להפסיד את יודגים מידות, בגלל שבעצם כמו חוט השדרה המרכזי זה הגמרא הזאת, השם השם ברית כפותה יודגים מידות. וכלל דוגמה ברית זה נעילה, בנעילה אין הרבה זמן, בהגדרה אין זמן, כי אתה צריך להתחיל את נעילה כשחמה ראשי אילנות, אם אתה רוצה לגמור לפני השקיעה או בשקיעה, מה שלא תעשה, יש לך שעה ורבע, שעה וחצי. אז אם אלה, כשאתה בלחץ, אז בעצם לא עושים בנעילה, אומרים משפט, יודגים מידות, משפט יודגים מידות, כי המשפטים הם סך הכל איזה מסמר עובה, ויצלות עליו את יודגים מידות, שזה מה שבאמת מעניין אותנו, כאמור, בגלל אותה גמרה. אז לכן, השלב הראשון, זה תפילת סליחות. ולכן אתה בא ורוצה להשיג סליחה. האמצעי זה די תשובה, ודי תשובה של התקרבות. ולכן את הגמרה שם יש ברית, ולא רק ברית, אלא גדולה תשובה שמקרת גזר דינו של אדם. אז התשובה באמת, המגמה זה סליחה, לקרוא את גזר הדין. אבל האמצעי הכי טוב זה לקרוא את גזר הדין, זה בצורה פשוטה. אם אדם, נדבר את תשובה מהעבר לשנייה אחת, נניח אדם במערכת יחסים משפחתית, נניח אשתי ביקשה ממני משהו ושכחתי לעשות, לא הלכתי למכולת, לא הוצאתי לזבל, לא שטפתי לכלים. יש עכשיו שתי דרכים לרצות. דרך אחת, תתחיל להסביר, אותו היה באומס ושכחתי ומיהרתי ושבתי מיליון הסברים נקודתיים. אפשר לעשות משהו אחר לגמרי, אפשר לבוא לתת איזה חיבוק גדול, לתת איזה נשיקה, ואז ממילא, כאילו אם אנחנו כל כך קרובים, כל כך אוהבים, אז זה כבר קטן עלינו, אז מה אם שכחת לעשות את זה? הרי אנחנו כל כך קרובים, אז הכל מחול לך, הכל מחירות, זה קטן עלינו, מה שנקרא, הכל פשעים, תחסי אהבה. וזה בגזר הרעיון, יודגים מידות, אתה מתקרב, וממילא גזר הדין נקרא, כי אם אנחנו קרובים, אם אנחנו בניו של מקום, אז המקום לא רוצה שקשו דבר לבנים שלו. וזה בעצם המהלך הראשון. עכשיו, מסיימים את זה, עכשיו בתוך זה משולים הפיוטים כמו בגלל חוס הזמן לא התייחס אליהם. המהלך השני המרכזי זה הווידוי, זה בעצם תשובה מהירה. אתה בא לשובי החטאים והתוודו את אבונם ואת אומרים אבותם, כמו שהרמב"ם אומר, כשישוב החוטא מחטאו, האדם בא לחזור בתשובה מן החטאים שלו. וזה כמובן גם מהלך של פרה, אם אתה שב מן העבירות, אז כמובן אתה נמחה לך, זה הגמרא ביום, מה שארבע חלקי כפרה, שעשה תשובה, עבר לעשה ולא תעשה, ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. אז שלב שני אנחנו עושים תשובה, עושים תשובה על ידי וידוי, על ידי עזיבת החטא, קבלה לעתיד, זה לא תשובה של התקרבות, זו תשובה של ניתוח ותיקון והתקרבות, וזה בעצם השלב השני, באמת, הווידוי וכל המערכת הנלווה לווידוי. זה בעצם שלב א', זה שתי החלקים הראשונים, וזה בעצם שלב הראשון, שתשובה כבאה לכפר, וכמובן שזו הדרך הרצויה. אבל עכשיו מגיע שלב ב', בשביל להציג את שלב ב', ניקח קטע מקפי הנציב פרשת התורה, כי דבר פה בעצם בעיקרון יותר נרחב. הנציב כותב כך, זה בדברים פרק א' פסוק ממהי, הפסוק אומר שם כך, זה מדבר על חטא המעפילים, המרגלים, ותשובו ותבכו לפני השם, ולא שמע השם בקולכם, ולא האזין עליכם. הנציב, מעניין אותו הכפלות, או ההחלפה הזאת, לשמוע בקול האזין. אז הוא אומר כך, שני אופני תפילות הימה מתקבלים לפני השם. א', מי שאינו יכול לסדר תפילתו בשון צח, כי מדבר לפני המלך. זאת אומרת, הוא לא יודע לעשות את זה, אבל מכל מקום, כיוון שצועק מנהמת הלב במרירות. הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, וזה כתיב אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. פירוש, הכל לבד בלי הצעת הדברים הם התחנוני, המצוקה, הזעקה, השבר. היינו ובשעת יצא מצרים כתיב וישמע השם את קולנו, זמן אמת זה זמן השעבוד בעצם, ישמע השם את קולנו, היינו הכל לבדו. ועל זה אמרו חז"ל פרק חלק, רחמנה ליבא ביי. ועכשיו הוא גם מוסיף פה חידוש הלכתי גדול, ובזה האופן שמבקש רחמים במרת הלב, אמרו תפילה בכל לשון. המשנה מפורשת שתפילה בכל לשון, מחדש הציב, אך ורק תפילה מנהמת הלב. תפילה פורמלית מסודרת, חייבת להיות בשם הקודש. למה? כי התפילה בכל לשון זה בעצם הזעקה שבלב. החתם סופר אגב כיוון אותה נקודה בהקשר אחר, הוא נתן לזה גם תרגום הלכתי הלכה למעשה. החתם סופר פוסק שחזת השעץ חייבת להיות בשם הקודש. למה? כי חזת השעץ היא לא תפילה מנהמת הלב, חזת השעץ היא תפילה פורמלית. הוא משתמש בטרמינולוגיה אחרת, הוא אומר חזת השעץ היא כנגד הקורבנות, בעוד שתפילת הלחש היא כנגד האבות, וממילא כנגד קורבנות חייבת בלשון הקודש. הרעיון המרכזי הוא פשוט מאוד, תפילה פורמלית זה בלשון הקודש. אבל במציג יש תפילה שהיא ספונטנית, שאתה פשוט נסה לקרוא את הוילון שבשמיים במצוקה שלך. והרי זה כמי שבא לפני מלך בשר ודם, שהדרך ארץ הוא לדבר בשם המלך. מכל מקום, מי שבא ליצוק רחמים ממרת נפשו, אין מלך של חסד מקפיד עליו, ושמו בכל לשון שהוא מדבר, ולא אחלה לפרש מרי שיחו. כך הקדוש ברוך הוא רב חסד, אף אגב שאין דרך ארץ מבקש מלפניו כמלשון הקודש, בלשון שקדוש ברוך הוא מדבר כב יכול נביאיו, מכל מקום מי שבא ומרי שיחו, ונוח לו לפרש לשון חול, הקדוש ברוך הוא שמו בכל לשון, והוא גר בכל מעלמה. אבל יש תפילה שאינו בא במרת הלב, כי אם בחין ערך שפתיים, פורמלי, מסודר, לפי פרוטוקול, דהיינו זה לא האמא שהנידון, זה עורך הדין שלו. בחין ערך שפתיים, בשביל אחר וכדומה, אז ודאי לא מדרך ארץ כמו של הקודש, שזה ולא שמע השם בקולכם לזעקות שלכם ולהזין עליכם לתפילות המסודרות שלכם. זה מה שהנציב טוען. בא סובייצ'יק אחר כך באחד ממאמריו מבלי לצלט הנציב, אומר פחות ואותו רעיון בשפה קצת יותר מודרנית וקצת יותר פילוסופית, ואז הוא בא ואומר שלמרות שאדם מתקדם מתפילה ספונטנית מתפילה מסודרת, זה לא אחד יותר טוב מהשני, אלא מתקיימים זה בצד זה, כי שני מציינים מצבי אנוש שונים. ואז הוא אומר, איפה בתפילה יש את התפילה הספונטנית של מרת הלב והזעקה? אילו הסליחות. בעצם הוא מאפיין את הסליחות כתפילה פרימיטיבית שזועקת מלב. עכשיו, אם אני זוכר נכון, הוא אומר את זה כלל הסליחות. אני כאן רוצה לצמצם את זה בעיקר לקטעי הסיום. וכאן צריך לצטט גם בתענית שהיא רלוונטית ביותר. זה כבר בתענית דף חפי עמוד ב'. תנו רבנן, מעשה בבלעזר, שגזר י"ג תעניות על הציבור, ולהודו גשמים. באחרונה התחיל הציבור לצאת. 13 תעניות, עם כל הסליחות, עם כל התפילות בחובה של עיר, עם כל ה-18 הארוך, עם המלכויות, עם הזיכרונות, השופרות ועוד ברכות, עם 24 ברכות בכל 18. בקיצור, אחרי 13 פעמים אנשים כבר סבלו מעייפות החומר, באחרונה התחילו לצאת. אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם? אתם מבינים מה אתם עושים? אם התפילה הזאת לא תצליח, השלב הבא זה הקבר. יש בצורת, יש רעב, מי שלא ייתן את המאמץ האחרון שלו בנעילה הזאת, יתקיל עצמו קבר. אתם מהשחיקה שלכם, מהייאוש שלכם, בעצם עומדים להגיע לקבר. בקיצור, זה זמן זעקה. זה זמן שצריך לשכוח מהכל. מתשובה, מתשובה מהווה, מתשובה מהירה, צריך פשוט לראות את הקבר ליד הרגליים שלך ולזעוק. כי כאן נקלוים לעצמכם, מה הייתה התגובה? גאו כל העם בבכייה. זה התפילה שהוא רוצה להוציא מהם. גאו כל העם בבכייה וירדו גשמים. שוב מעשה רבי אליעזר, שעוד לפני התיבה, שימה בברכות ולא נענה, ירד בקיבה אחריו. זה בעצם אמר את כל הברכה, כל הברכות הפורמליות שהתעניות, וזה לא עזר. ירד בקיבה אחריו, ואמר אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, וזה המקור אגב, זו תפילה מזמן התנאים, ואמר אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו וירדו גשמים. הסיפור השני אותו עיקרון. בקיבה הבין שהתפילה המסודרת הפורמלית מצטעת עצמה. אחרי שמרו את כל התפילות שמסכת תאים מתארת, הוא פשוט התחיל אבינו מלכנו עם כל הזעקות שבינו מלכנו. אין למלך אלא אתה, עשה למענך אם לא למעננו. תזכרו בדקה אחת בפסקת הסיום. אפילו מלכנו, חננו ועננו, כן בנו מעשים. זה לא הוידוי וזה לא הדגים ומידות. אין בנו מעשים, ובפיכן. וזה מה שהציל את המצב. נחירות, יש תפילות מסודרות, ויש מעלה, בתחילת הסליחות, אנחנו רואים במהלך שבו נתקרב לקדוש ברוך הוא, נשוב אליו, השם השם, השם קודם החטא, השם אחרי החטא וכך הלאה, ואנחנו מסתמכים על הברית, ואחר כך אנחנו רואים תחנון בנחת, ומקבלים על העתיד ומתחתים על העבר, אבל בסוף, בסופו של דבר, במחילת העין במרכאות, שמגיעים לרגעי הסיום של התפילה, באים רואים כבר בלעזר, יכול להיות שזה לא הועיל וזה לא הועיל. מה שנשאר זה לגעות בבכי. והמגמה של סוף הסליחות זה מת החלל הזה. מדובר בתפילות שמצד אחד בשפה פשוטה ביותר. לא צריך להיות חוקר פיוט בשביל להבין ענינו, אבינו, ענינו, ענינו, בורנו, ענינו וכן הלאה. מי שנה ומבין מה מוריה, הוא יענינו. התפילות הן פשוטות אבל מהבטן. הן כמעיות. השפה מאפשרת לרגע שהתפרץ, כמור, זה לא משוכלל, זה לא חוסטריקונים, זה לא תשרק, זה מאוד פשוט, זה עברית של כיתה ג', אבל זה עברית הבסיסית והקמאית ביותר, וזה העברית שמאפשר אדם לצעוק ולבכות. מדובר, וזו בעצם המגמה, מה אנחנו אומרים? עשה למענך, כמו שמקיבה אמר, ואם אמרנו, עשה למענך ואחרם עלינו. עשה מענך, עשה מעמיתך, מעמבריתך, אני כבר לא בעסק, העיקר תציל אותי. כבר לא אכפת לי למה, אין בנו מעשים, תעשה כבר לא אומרת לי למה, העיקר תציל אותי מהקבר. ואז אתה אומר, עשה מעמיתך, אתה אומר, ענינו, 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 ואתה אומר, מי שענה, הוא מדובר בתפילות שחלקם מהקדומות ביותר שאנחנו מכירים. מי שענה, לוקח ישר מהמשנה בתענית, והעיקרון הזה שעשה למענך זה מבקיבה פה ותראו בתפילות קדומות בהרבה הרבה הרבה לתפילה פיוטים שאנחנו אומרים והם נמצאים ובעצם אמורות למלא שלב מרכזי בצד הסליחות דיינו השלב של הזעקה דעקה הם נמצאים בסוף אנשים ממהרים אין להם כתי חזנות אז אם אלה התחושה בפני בית כסת זה כזה פול גז להגיע לקו הגמר כמה שיותר מהר וזה דואב הלב אלו חלקים מרכזיים לעניות דעתי עדיף לדרג הרבה פיוטים לומר את זה בנחת וכמו שצריך מאשר להתעכב על פיוטים אחרי זה בגלל לחץ של זמן למלמל את התפילות. מדובר בתפילות שאמור לזעוק מהבטן, ואם אדם צריך לבטא כמה מזמור מפסוקי דזמרה אני שגם עדיף שיאמר את הקטעים האלו, את מי שענה ענינו ועשה למעלה ניתח, שמע התפילות האלו במלוא העוצמה ובמלוא הבכי. עכשיו אתה... מה? בסדר, אבל כן ולא, המרכיב המוזיקלי שם קצת מפריע לבכי. עכשיו, חשוב גם להדגיש שמרכיב גם תחנון פה משתלב אותו דבר. זה אני אומר טלגרפית, תחנון בכל השנה ממלא את אותו התפקיד. למה הוא מתחנון כל יום? כי 18 זאת התפילה המסודרת, ותחנון זה הבכי. כי הנפילה על הפיים, התפילה שפשוט בדימתי, ארסי, אמסמת וכו', תחנון בעצם ממלא כל בוקר את העיקרון הזה, מה שהסליחות עושות וכו'. זה פחות או יותר כמובן הסליחות, מינוס הפיוטים שאין לי כרגע את הזמן להחיל בהם, שתי משפטים לגבי יום הכיפורים. דיברתי לפני כן לגבי יום הכיפורים ששני קווים יוצאים ממנו. קו אחד, א' אלול, קו אחד עד יום כיפור, קו שני לראש השנה, ומראש השנה למדחק יום כיפור. כי יום כיפור בעצם מתקיים, יש בו איזה קיום כפול. כבר היו רואה לאנשים על כך שיום הכיפורים, למה בשביל רבים? כי יש בו הרבה מרכיבי כפרה. יש סיר משתלח, ויש וידוי, ויש כל מיני מרכיבים נוספים. אז בין היתר, יש גם את המערך הכפול הזה. מצד אחד, יום כיפור זה יום של רחמים. זה יום עם רחמים עצומים. כי זה בעצם היום שהקדוש ברוך הוא חזר והתרצה עם ישראל. אני לדודי ודודי לי. השם, השם, שחזר לבת כלותם, שהוא חזר ונפגש איתם, יבוא דודי לגנוב יאכל פרי מגדיו, המפגש שהיום הוא התרחש בהר סיני, בסופו של דבר יצא לדרך בעקבות יום הכיפורים. זו, עכשיו איפה, זו מהלך אחד. המהלך השני, יום הכיפורים זה בעצם עשרה ימים לתקן, להמתיק את העונשים עוד גזר הדין של ראש השנה. זה מה שמעתי קודם, יש עשרת ימי תשובה, שני מקורות. תשוע השם במעצור קראו ביותו קרוב, זה מה שמעתי לפני רגע, ויש את עשרת הימים של נבל. עכשיו, יום הכיפורים הוא גם תיקון מה שהיה בראש השנה. מה שהרמב"ן מדבר בפרשת התורה בראש השנה, שראש השנה זה יום של רחמים, דין ברחמים, ויום הכיפורים זה רחמים בדין. דהיינו, זה יום של דין, אבל הדין מקבל יותר רחמים, יותר רך, יותר במחילה. עכשיו נשאל את עצמנו, איפה רגע השיא של יום כיפור? מה אם רגע? אז בעצם, אינסטינקטיבית, שלב ראשון, כל אדם יאמר לעצמו, א' נעילה, ב' צד העבודה. ולמה? כי הם מצוינים את שתי הנקודות הללו. סד העבודה זה בעצם הרעיון של הקרבה. קודם כל נכנס לפני ולפנים. האדם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא ביום כיפור מכל השנה. הוא נכנס לפני ולפנים, אנחנו בדרגת מלאכים. סד העבודה מציין יותר כל דבר, אבל גם אומר את השם. שומעים את השם המפורש פעם בשנה. בעצם שם האדם נכנס ובמקום הכי קרוב, הכי מתקרב. וזה כנגד באמת 40 יום האלו שעשיתי ביום כיפור. נעילה לעומת זאת, זה הקליימקס השני של 10 ימים בעקבות ראש השנה. כדאי לציין, נעילה מעיקר הדין היא לא תפילה מיוחדת ביום הכיפורים. מעיקר הדין יש נעילה בכל תענית ציבור. לנו אין תעניות ציבור חוץ לתשעה באב, ותשעה באב מסיבות אחרות אין נעילה. אז בעצם אנחנו מכירים נעילה רק מיום הכיפורים. זה בעצם תפילה תענית. ולכן, עכשיו, זו תפילה שבאה בעצם להמתיק את הדין, היא באה סיום התהליך שהתחיל בראש השנה. ואז, שבא ביום בראש שלה יכתבו יום כיפור יחתמון, וכל המלאך שניתן לתוקף זה בעצם המרכיב השני שעוצמתו המלאה בנעילה. אז בנעילה אומרים סליחות ברמה הכי גבוהה, וכך לאורך היום אנחנו בעצם הולכים על קו כפול, קו אחד של התקרבות וקרבה, וקו שני שרוצים להמתיק את הדין, אז אומרים סליחות וסליחות וסליחות. עכשיו זה לא הציר הזה, צריך לבדוק הבדואים הכיפורים, ויש עוד כמה דברים שכרגע הזמן לא מאפשר לבדוק אותם. רק אסיים בהערה הבאה. המנהג המקורי והעתיק היה לומר סליחות בעצם כל תפילות היום, ואנחנו היום עושים חלק, דיינו אומרים סליחות בערבית ונעילה, ואומרים חלקי סליחות בשחרית מוסף ומנחה. בעבר היו אומרים הרבה מאוד סליחות לאורך כל הדרך. יש בכל זאת איזשהו היגיון במה שאנחנו עושים, חוץ מהעובדה ש בלחש לקחת יותר זמן והיום יותר קצר, אלא יש גם איזה היגיון בכך שתלב הסליחות שום לנעילה, כי המהלך הזה של סליחה על הדין ושאנחנו רוצים להמתיק את הדינים ולזכות בסליחה וכפרה, כמו המוקד המרכזי זה באמת בנעילה. לעומת זאת מוסף הרבה יותר בנוי על קדושת היום, ההתקרבות, על הקרבה לקדוש ברוך הוא, ושם גם מלי שבאופן אינהרנטי הסליחות פחות קריטיות, כי מוסף אנחנו הולכים על מהלך שבו נתקרב ונהיה קרובים יותר, עקרונית פחות קריטי. זה נכון שזה לא מה שהיה בעבר, מעט היו בהחלט מוסליחות, וכדאי גם לציין שיש מחלוקת בבלי ירושלמי מתי יום כיפורים מכפר. יש מאן דאמר אחד, זה הבבלי, שהוא מכפר בכל רגע ורגע, וירושלמי חושב שהוא מכפר בסוף היום, כאילו יעלה רגלינו מערב ותבוא סליחתנו בערב, זה משקף את הרעיון שהסליחה היא בשקיעה. לעומת זאת בבבלי כל רגע ורגע. מדוע, מה בעצם הבדל הזווית? אם אתה חושב שיום הכיפורים הוא מאותו זווית שיום הכיפורים בעל כנת ראש השנה, אז מתי חותמים? בשקיעה. אתה גזר הדין תולי ועומד, בינו נתמים ועומדים עד השקיעה. לעומת זאת, אם זה מערכת יחסים שהתקרבנו ואנחנו קרובים ומחובקים כביכול, כל רגע ורגע, זה לא, אין איזה רגע נתון. כל רגע ורגע, שאתה קרוב, הוא מכפר. אז לכן, לפי הבבלי, אם אדם, כל רגע נתון, מכפר. הירושלמי, הוא רואה באמת את המוקד, כיום כיפורים, כבא בעצם לכפר ולתקן את הדין, ולתת סליחה וכפרה, ואז זה בסוף היום. טוב, תודה רבה, גמר, חתימה טובה לכל אחד ואחד.
אנחנו הולכים עכשיו תפילה מנחה. כמה אנשים רצו מניין למנחה, אז עד השיעור של 6:15 תהיה כאן תפילת מנחה. צריך אבינו מלכנו. אנחנו שאחרי השיעור הזה כבר אנשים לא צריכים סליחה ומחילה, אבל אני מקבל את ההערה. ובכל כמה אנשים פה לא התפללו מנחה? אוקיי, אז אנחנו מתפללים עכשיו ומיד כאן תפילת מנחה. אני רוצה להודות, צריך להודות להרבה אנשים, צריך להודות לראשי הישיבה ולרבני הישיבה שהתפנו חרף הימים עמוסים ליום הזה. צריך להעריך את כל מי שהגיע לכאן, לחלק הראשון, לחלק השני, לחלק השלישי, לכל היום כולו, שפסקו ממלאכתם בימים של שבוע עבודה מקוצר לבוא וללמוד תורה. צריך להודות ולהעריך את אנשי המשק והחדר אוכל שמתייקעים גם באירוח זה, והאחרונים חביבים, מי שמתעסק בניהול היום הזה, א' אילי אהרוני תמיד בישיבה שעזר לנו, תודה להיללמן שידיו רב לו והוא בעצם יזם את היום הזה מראשיתו, ואחרון חביב יושב שם בסוף, יהודי בשם אלי ברקוביץ', שאלי ברקוביץ' נכנס בימים האחרונים ממש במקום יונתן סנובל שפרש לגמלאות בסיוע, סתם עבר לעבוד בעבודות נוספות אחרות, אבל אנחנו זוכרים אותו לטובה, ומאחלים אז תודה ליונתן, וברכת ברוך הבא לאלי ברקוביץ' שנכנס לתפקידו כרכז הבוגרים. אלי הוא בוגר מחזור ב', אבל עכשיו זמן תפילת מנחה, עוד אנחנו עוד נדבר על כך. תודה, שנה טובה.